פרשת נעדרי קרב סולטן יעקוב בשלהי מלחמת לבנון הראשונה חזרה לכותרות בימים האחרונים. 37 שנים אחרי המאורע ההוא הוחזרו לישראל שרידי גופתו של רב סמל זכריה באומל זכרו לברכה שהובא לקבורה. ממעט הפרטים שהותרו לפרסום, רוסיה הייתה ציר מרכזי בסיפור הזה. חייליה הם שמצאו את שרידי הגופה בסוריה והעבירו אותם לישראל. שלום ליורם שווייצר, ראש תוכנית חקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה במכון, וגם עוסק בענייני השבועים והנעדרים.
שלום, שלום.
החיבור של המודיעין הישראלי והקשרים עם רוסיה בזמן פעילותה בסוריה בשנים האחרונות, ואולי עוד כמה דברים שעד עכשיו לא דובר עליהם במפורש, אפשרו את ההצלחה הזאת. איך בעצם הסיפור הזה של ההצלחה נבנה? גם בהתחשב בניסיונות קודמים שלא הצליחו.
קודם כל צריך להבין שהחיפוש אחרי חללים, במקרה הזה לפני 37 שנים, הוא צו שישראל לוקחת על עצמה ומטפלת בחללים ובנעדרים מתקופות ארוכות, כולל מלחמת העצמאות ובוודאי ממלחמות שבאו אחריהם. הפרשה של סולטן יעקב היא פרשה קשה, שהרבה זמן עמדה על המדוכה, עומדת ועמדה על המדוכה הישראלית, וכרגע הצליחו להגיע לפתרון של אחד מבין השלושה. על פי מה שמדווח כרגע בשלבים האלה מהתקשורת, אנחנו מבינים שהיה פה שילוב של יכולת מודיעינית ישראלית ומאמץ ממושך ישראלי מודיעיני, עם הנכונות של רוסיה להירתם ולעזור בחיפוש ובמציאת ובחפירת הקברים, והביאה גופות לישראל או שרידים של שורה ארוכה של חללים, ומתוכם נמצא אחד מהשלושה.
ככל שאנחנו יודעים ויכולים גם לספר, האם לדעתך ישראל הייתה זקוקה לעזרתה של רוסיה כדי לאתר את המקום, או שבעצם רוסיה לצורך העניין הייתה כאן רק מין קבלן ביצוע?
כנראה שכן. העובדה שישראל פנתה לרוסיה היא לא בכדי. ישראל כנראה מצאה את הנון צדיקים, את האזור המשוער על פי פריצה מודיעינית, והיא העבירה אותה לרוסים שכמובן נמצאים בשטח, והנסיבות האלה, הנוכחיות בסוריה, שבה רוסיה היא כמעט בעלת בית, יש לה נוכחות פיזית שם, והיא יכולה לעשות את זה, את החפירה הזאת, סביב הנון צדיקים שישראל מספקת, היא תולדה של הנסיבות האלה, בין אם היא עשתה את זה בידיעת הסורים, או כפי שמדווח, לא בידיעת הסורים, לא באו לנו אם כדי לא להלבין את פניהם של הסורים, או שהסורים באמת לא ידעו, והרוסים עשו את זה בשקט, בחשאי, על פי ממצאים שישראל הביאה להם, אותה פריצה מודיעינית. והשילוב הזה של מידע ישראלי, מודיעיני, לפעמים הוא גם מידע שמגיע ממקורות זרים, אבל במקרה הזה כנראה מידע ישראלי מודיעיני, שישראל אספה אותו, נמסר לרוסים, והרוסים עשו את העבודה עצמה. שיתוף פעולה כזה הוא לא ייחודי, עשו אותו גם בעבר, גם בעבר היו פניות לרוסים, גם לאחרים, כדי לנסות להגיע לדמשק, כדי לנסות להגיע למקומות האלה, לאתר אותם, וגם הפעלה של מקורות כדי להשיג את המידע הזה.
העבודה הזאת נמשכת הרי שנים על גבי שנים מאחורי הקלעים, ורק לעתים נדירות אנחנו נחשפים לתוצרים שלה, כמו במקרה שבו אנחנו עוסקים עכשיו. ובאופן כללי רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, מה מאפיין אותה? זאת אומרת, מה מגדירה לעצמה ישראל כיעד בהקשר הזה? איזה אמצעים, ככל שאפשר לומר, היא מפעילה לשם כך? ואיך נראה מה שנקרא מאחורי הקלעים של כל הסיפור הזה?
אני חושב להגיד שישראל עושה דברים חסרי תקדים בהשקעה באמצעים, במאמצים, בכוח אדם, בזמן אדם, כדי להשיג מידע על שבועים ונעדרים, היא ללא אח ורע בעולם. אין לי ספק בזה בכלל. אני יודע מניסיון שכמות האמצעים, כמות האנשים והזמן שהוקדש כדי להשיג מידע על נעדרים, כולל סולטן יעקב, כולל רון ארד ואחרים שישראל חיפשה, הוא כמעט ללא גבולות. כמובן שיש גבולות, אין מחירים מדיניים ופרחים שישראל מוכנה לשלם, אבל בזמן, באמצעים, בכוח אדם, ובהקצאת משאבים מודיעיניים שלא הולכים ליעדים אחרים, ישראל עושה הכל. ובסופו של דבר, הרוב נעשה מאחורי הקלעים, בשקט, בחשאי, כי זאת הדרך היחידה להשיג הישגים, ואז כשמשיגים את ההישג, אז הציבור יודע.
יש דוגמאות שתוכל אולי לשתף איתנו בהקשרים של נעדרים שהם עדיין בחזקת נעדרים, למשל פרשת נווט השבוי רון ארד.
כן, תראה, עכשיו לא רק שנחשפו כבר לא מעט דברים, אבל אפילו בספרו של אורי סלונים, שהתארח אצלנו במכון בכנס, ועכשיו פרסם את ספרו, הוא מספר בעצמו שם על הגעה שלו למפגש בחסות המוסד בדנמרק, עם שני אחים של דיראני.
האיש
שהחזיק ברון ארד. כלומר, ישראל לא רק שהביאה את דיראני עצמו לפה כדי לשאול אותו באופן ישיר, היא הגיעה גם לכל סביבתו עוד לפני שהביאה אותו, וגם לאלה שהעבירו את רון ארד בזמנו למיידון, לנבי שיט, לאותו כפר, שבו הוא הוחזק, ולאחרונה נודע בוודאות שהוא היה חי. ישראל הצליחה במהלך השנים להגיע כמעט לכל מי שנגע בו, במרכאות כפולות, מהסביבה גם של הכפר, זה פורסם בגלוי, אפשר לדבר על זה, כלומר, ישראל אינה חוסכת ועושה מאמצים, ובאופן יצירתי מצליחה להגיע כמעט לכל מי שמסתובב סביבו, או הסתובב באיזשהו פרק זמן, כמובן שהפרשה הזאת עצמה עדיין לא נפטרה, ואני סמוך ובטוח, ואני לא אומר את זה סתם, שישראל תמשיך לעשות את כל מה שהיא יכולה, וככה היא גם צריכה, כדי להביא לפתרון ולהבין לאן רון ארד נעלם, ומי האחרון שנגע בו, מי זה שבעצם הביא להעלמתו. אני לא מדבר כרגע על דיראני.
אז כדי לסגור את הדיון הזה ולהתחבר שוב לנושא שבו פתחנו, החזרת שרידי גופתו של רב סמל זכריה באומל, זכרו לברכה, השאלה המסכמת היא היכולות של ישראל שהתפתחו במשך עשרות שנים של חיפוש אחרי נעדרים או שבועים. היכולות האלה עומדות בפני עצמן כנאמר דרך להגיע לפתרון התעלומות, או שבסופו של דבר, כמו בהקשר הזה, צריך להיות חיבור עם צד שלישי, בין אם זה אנשים שנמצאים שם בשטח מקומיים, או מדינה, במקרה הזה מעצמה, שמעורבת ביעד שאליו רוצים להגיע, כדי להביא לסוף מוצלח. מה דעתך גובר?
תראה, תמיד צריך להגיע לאנשים מקומיים, כי כשאתה מחפש נעדרים בארץ זרה, בארץ אויב, אתה צריך תמיד להגיע למידע או לאנשים עצמם דרך גורמים שנמצאים בשטח. ולכן אתה עושה הפעלות, בין אם ישירות, בין אם עקיפות, בין אם באמצעות צד שלישי. כשאתה רוצה להביא את האנשים עצמם, או את גופותיהם אם צריך, חס וחלילה, אתה לפעמים צריך לעזר, ולרוב אתה צריך לעזר בגורם שלישי. זה מה שקרה פה עם הרוסים. בסופו של דבר, להגיע למידע היכן ימצאו, או היכן נמצאים החללים הנהדרים, לפחות אחד כרגע מצוא, אני מקווה שימצאו בקרוב גם את האחרים, יכולת להגיע באמצעות פיתוח של מקורות שלך. כדי להביא אותם פיזית, או באמצעות שיתוף פעולה, אפילו עם המדינה המארחת, במקרה זה עם סוריה, הייתה מוכנה לעשות דיל, ואפשר היה לעשות, אולי איתה גם, אז אתה תמיד צריך גורם מתווך, ולכן תמיד זה שילוב של השניים.
תודה רבה.
בבקשה.